היי סיוון.
היי אב.
ספרי לי על השיט שלך.
אני אשמח. כבר מצריק אותי, איך שכאילו תוכל לי. את מכירה את זה שאומרים עליי ועל הדר בן הזוג שלי, שאנחנו הפטפטנים? שמעת זה פעם?
לא. כאילו שמעתי על זה אולי.
צוחקים עלינו שאנחנו הפטפטנים, כי אנחנו זוג חופר.
אוקיי.
שנינו גם מטפלים, ואנחנו באמת גם, זה איכות מאוד רצינית בקשר שלנו, שאנחנו פשוט מדברים על הכל המון, זה גם העצה המרכזית פה בשיט של אחרים.
נכון.
אז קיצר, לקחנו את זה to the next level.
אוקיי.
בזמן האחרון, אנחנו מתחילים לדבר אחד עם השנייה מתוך שינה.
מה?
מתוך שינה.
רגע. ואז אחד מאיר את השני כשהוא עושה את זה?
קודם כל ברור שאני זו שמאירה את הדר ומתחילה את השיחה, אוקיי?
מה, את פשוט מדברת אליו מתוך שינה ואז הוא מתעורר והוא כזה, מה את רוצה?
אוקיי, הדר הוא אף פעם לא באמת ישן לגמרי. הוא כאילו...
אוי ואבוי.
הוא כמו, הוא בן אדם שכאילו חוברת, את יודעת, בגלל הצבא ובגלל זה שהוא כזה עושה תורנויות כרופא, הוא בעצם תמיד... זמין בשבילך, גם שהוא ישן. את לא מבינה, זה פיצ'ר, זה פיצ'ר מטורף בבן זוג, סבבה? הוא כאילו לא משנה, את פונה אליו, והוא עונה לך לעניין, סבבה? והוא ישר עונה לך. אין את הרגע של ההתעוררות. הוא פשוט...
וואו.
אוקיי, סבבה, עכשיו. בזמן האחרון, אנחנו התחילים לדבר מתוך שינה. ותוך כדי, הדר אומר לי... אבל למה אנחנו מדברים? מה קורה? אמצע הלילה. הוא כאילו פתאום קולט את זה. ואז אנחנו יום אחרי זה נזכרים.
כן.
וכאילו הוא אומר לי, זה כמו מונווק. כאילו,
כן, סערורית.
כן. עכשיו, עשי היה שלפני יומיים, סבבה, לפני יומיים.
אני מדמיינת את זה.
לפני יומיים אני פתאום אומרת לו, אדר, אבל למה שנינו מזיעים? צריך להבין את זה. ואז הוא כזה, מה את רוצה עכשיו?
וואי, סיוון.
ואז יום אחרי זה, כאילו, האמת שאולי בגלל שאני חולה, אז יש לי את זה יותר, אני פשוט מתעוררת מתוך שינה, ואז פתאום אני אומרת לו, מה אני אעשה עם שיט של אחרים? אני לא מרגישה טוב. איך נצליח להקליט?
כי היית בחרדות מזה.
מתוך שינה, סבבה. ואז הוא אומר לי, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בשיט של אחרים.
הוא כזה, לא מביאה את זה לתוך המיטה שלי. מאמי.
את כל דבר בעיתו. את תצליחי להתמודד כשיגיע הרגע. ואני כזה.
Why is he engaging? נכון, זה כזה, למה הוא בכלל עונה?
הוא בדיוק, כאילו הוא לא מתעלם, כי הוא ישר עונה.
הוא לא יודע אם את ערה או לא.
הוא בכלל, הוא לא, זה מולו.
זה באוטומט.
הוא עונה, הוא פשוט עונה. הוא כאילו...
Oh my god. איזה צחוקים.
וואי, זה פשוט, וזה בזמן האחרון, כנראה, אבל בגלל שאני חולה, זה קורה יותר בזמן האחרון.
יואו.
וואי, זהו.
תנחומיי, סימן והדר, מקווה שתעבור את התקופה הזאת.
לא, אני
רואה שזה
תנחומיי להדר, כי כאילו, זה אני...
את כאילו לא זוכרת את זה?
אני יוזמת את השיחה, לא, זה אני יוזמת את השיחה.
אבל בבוקר כשאתם מדברים על זה, את זוכרת את מה שאמרת לו?
במעופל, כאילו הוא לפעמים זוכר אפילו יותר.
אבל הוא זוכר, כי הוא אף פעם לא באמת ישן.
לא, אבל גם נזכה, ואז אנחנו מזכירים אחד לשנייה, וזה קורה מצחוק.
וואו.
כי השיחות הן כאילו באותו רגע מרגישות סופר...
הגיוניות.
אבל אז שאת נזכרת בהן...
את כזה, מה? בדיעבד,
את כזה, לא, זה לא הייתי לגמרי סחית, אוקיי.
מצחיק. חוויה מקרבת, אני בטוחה, בזוגיות שלכם.
באמת החפירות, הן פשוט, הן חודרות לכל מרחב בזוגיות שלנו, עד לכתי שינה.
קוריאה. אני לא חושבת שאתם אנשים כאלה חופרים, אבל יכול להיות שזה כי אני מאוד חופרת.
נכון, זה ממש נכון.
אז כן, כל יחסי.
את מצטרפת לחגיגה של החפירה ביחד.
כן. טוב, אז אני אספר לכם לאן הגעתם עכשיו.
גם פה אנחנו חופרות.
כן, ברור. בשביל זה יש פודקאסטים. זה מבורך. כל החופר הרי זה מבורך. אנחנו פה בשיט של אחרים, יוצאות לחיים עצמם. אני יאהב ארז, פה איתי סיוון לוטן. אתם, המאזינים והמאזינות, כותבים לנו על הבעיות שלכם בחיים, על הסוגיות שלכם, על השיט שלכם. ואנחנו משתדלות לתת עצות, לעזור, לתמוך, לתת חמלה, וככה משבוע לשבוע.
נכון.
אז נתחיל?
נתחיל.
אני ממש צריך את זה. מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט של אחרים.
אז הפנייה הראשונה שלנו היא מחברה של בת 25. נכון, תמיד בסרטים יש את הדמות הראשית היפה הזאת עם היופי הטבעי המאפנט שאין מישהו שלא ישים לב אליה ברחוב? אז אני החברה שלה. חברה טובה שלי יפה באופן בלתי רגיל, וכזה שאין אחד שלא מגיב אליו. עם אלו שזכו בלוטו של הגנים. מקבלת הצעות, סוכניות של דוגמנות, מחמאות מכל עבר. זה תמיד היה משהו שקצת העיק עליי, בעיקר בגיל ההתבגרות, כשכולנו גם ככה, בתסביכים. אז אני עברתי את כל זה בתוספת של להיות חברה שלה. בגלל שאנחנו חברות קרובות, תמיד הייתה השוואה. זה בא בתקופות. לפעמים אני מרגישה באיזון וקבלה של המצב, אבל כל כמה זמן זה עולה לי שוב. אני מפחדת להכיר לבני זוג שלי, ולפעמים נמנעת מלבוא לאירועים חברתיים איתה, אם אני מרגישה שגם ככה הביטחון עצמי שלי נמוך. בלב, אני רוצה להאמין שיופי הוא לא הדבר המשנה. האנשים שאני הכי מעריכה הם כאלו בגלל מי שהם, מה שהם עושים, ולא בגלל המראה. אבל אני מרגישה ששוב ושוב אני מקבלת מסרים משאר העולם שזה כן חשוב. יש בי הרבה איכויות אחרות, ואני גם מרגישה שאולי לוקח לי יותר מרושם ראשוני, ודורשת יותר היכרות, אבל שבסוף יש לי חברים ואני מרגישה אהובה. אבל זה מרגיש קשה ונמאס לי שזה כל פעם חוזר. זה מוריד לי מאוד את הערכה העצמית והביטחון שאני עובדת כל כך קשה כדי לקיים. וגם זה מעיב על החברות שלנו שמורכבת גם מעוד בחינות. אבל אני לא מצליחה לגעת בהן כי אני מרגישה שזה כל כך גדול. אני רוצה נורא לשחרר את זה. זה מרגיש לי כל כך שטחי ואני מתביישת לדבר על זה עם חברים ולכן גם כותבת לכן. מרגישה נורא לבד עם התחושות האלה. אני רוצה להיות מאושרת ולפנות את המטרד הזה כמה שאוכל מהראש. להפסיק להיות חברה של, ופשוט להיות בסדר עם להיות איך שאני. איך אני יכולה לשמור על תחושת הערך העצמי שלי שלא יהיה תלוי באיך שאני נראית, למרות מה שהעולם משדר?
אוי, זה שיט מדהים.
ממש.
כאילו, אני בטוחה שכל כך הרבה אנשים מתחברים. Mm-hmm. גם אם לא ביופי, אגב. כאילו, נכון. הקנאה בין חברות ו...
או חברים.
איך זה משפיע, בין חברים, ואיך זה משפיע עלינו, ובהשוואות האלה, וכאילו אני גם זוכרת את עצמי בתור נערה מתבגרת, משווה את עצמי לחברה הכי טובה, וזה כל הזמן ביחס אליה. זה ממש, 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 ממש שיט שכזה, כתבה אותו, והייתי כזה, איזה יופי שאנחנו הולכות לדבר על זה היום.
מדהים, מדהים. אני גם אגיד, כמו תמיד, או כמעט תמיד, שאני מאוד מזדהה, ואני גם אגיד שיש לי חברה בדיוק כזאת, עד היום.
אני חושבת שאני יודעת למי את מתכוונת.
יש לי, זה מדהים. אני ממש, כאילו, אני מרגישה את כל התחושות האלה. למזלי, לא הייתה חברה שלי בגיל ההתבגרות.
כן, זה גם עניין.
זה הגיע קצת אחרי, אבל עדיין יש את הנקודות האלה שזה לוחץ לי על זה, זה כל פעם שוב. ממש. אז את לא לבד. וכאילו, באמת, גם האנשים שמרגיש לך שהם כאילו הכי בעלי ביטחון, AKA, אני וסיוון. גם לנו יש.
היא כתבה על זה.
נכון, היא אמרה, אתן.
היא אמרה, אני לא יודעת איך אתן נראות בכלל, וזה מרגיש לי שזה לא משנה, כי אני מעריכה אתכן כל כך על מה שאתן עושות, ולומד מכן המון. כאילו היא נתנה דוגמה לזה שיופי, זה לא משנה.
נכון, ערכתי קצת, כאילו, קיצרתי קצת, אבל כן, זה היה מאוד מחמיא. אז תודה.
תודה.
כן, לחברה הזאת שלי אין פודקאסט שקוראים נושית של אחרים. מה לעשות? גם היא לפעמים מרגישה חברה של בתחומים אחרים.
נכון.
סתם, לא יודעת אם מרגישה את זה, אבל סתם נתתי. זרקתי.
אני קודם כל גם רוצה להגיד שאת כתבת ממש כנה ויפה. כאילו, מאוד מאוד חברתי לכתיבה.
כן.
כאילו, גם קצת מצחיק. כזה, מכירות את האישה, לא? אז אני החברה שלה.
זכו בלוטו של הגנים.
כן.
אהבתי.
מאוד, וגם באמת יש משהו מאוד כנה, ואני באמת חושבת שרק זה ששיתפת אותנו כאן בפורום הזה, שהוא פורום שעוד אנשים מקשיבים לו, זה כבר להרגיש פחות לבד, שתדעי שאני בטוחה שיש עוד הרבה אנשים
מלא.
שמרגישים ככה כלפי החברים שלהם, ואין בזה שום דבר רע.
זה מאוד טבעי.
מאוד טבעי, כן, בדיוק. ואני גם רוצה להגיד, מלני קליין עושה הבדלה בין קנאה לבין צרות עין.
אוקיי.
שזה מעניין. היא אומרת, קנאה היא בעצם מלמדת אותנו על מה שאנחנו רוצים להיות. קנאה זו השראה, כאילו יש בה משהו נורא יפה. וצרות עין, יש בה משהו הרסני. כאילו, זה הרס של האחר, על זה שיש לו משהו טוב.
זהו, את לא רוצה את מה שיש לו, את רוצה שלא, לא יהיה את מה שיש לו.
והיא כותבת, כאילו חברה של, היא כותבת, ממש עם, בלי צרות עין. כאילו, יש בה משהו שהיא לא נגד החברה שיפה וטוב לה, אלא היא מאוד מאוד מפנה את זה באמת כלפיה, וכלפי העבודה שהיא עושה, והיא גם עושה שם, כאילו זה שהיא גם, היא עושה עבודה עם זה שהיא יודעת שיש לה אישיוז עם הדימוי גוף, היא עושה איתם עבודה, ויש בה משהו בפנייה הזאת שהוא כבר גם מאוד מפותח בעבודה שהיא עושה כבר.
נכון. איגה, אני אוהבת שהיא סיימה עם השאלה איך אני יכולה לשמור את תחושת הערך העצמי שלי, שלא יהיה תלוי באיך שאני נראית, למרות מה שהעולם משדר. במשפט האחרון, בשורה התחתונה, לא היה את החברה. כי כולנו גם מתמודדים עם זה, גם בלי חברה יפהפייה שתהיה לצידנו, שכל הזמן תזכיר לנו את זה.
גם ככה יש אישיוז עם דימוי גוף, עשינו פרק שלם על זה, נשים אותו בתיאור הפרק.
כן, אבל כאילו כולנו מנסים לשמור על הערך העצמי שלנו, שלא יהיה תלוי באיך שאנחנו נראים, למרות מה שהעולם משדר. וגם בזה את לא לבד.
נכון.
כאילו יש פה שכבות על שכבות של שאלות שהרבה אנשים שואלים, ואני חושבת שממש קשה לקנה, ולהשוות את עצמך כל הזמן, בגלל מה שהחברות ביניכן מזמנת לך. ובמזה עוד יותר קשה, אני, החברה היפה הזאת, היא גם חכמה. והיא גם חמודה, והיא גם בן אדם טוב, את מבינה? זה כאילו היא לא רק יפה. לפחות את אומרת, טוב, לי יש אופי, לה יש יופי. לא, יש לה גם אופי. את מבינה? זה קשוח, זה פשוט קשוח. אבל אני חושבת שבאמת ההתעסקות בעצמך, היא באמת כבר הכיוון הנכון ללכת. להתעסק, להתכנס פנימה, ולחזק את עצמי. ולשאול את עצמי איך אני יכולה להרגיש בעלת ערך, גם מבפנים וגם מבחוץ, no matter what, כאילו, regardless of מה שקורה מסביבי. ואני חושבת ששם תמון, שם זה הגרעין של
תשומת
לב.
בעיניי.
אוקיי.
כאילו אני חושבת ש... תראי, אני מסכימה איתך שיש, והיא כבר בתהליך הזה של לעשות עבודה על עצמה ועל הערך העצמי שלה, וגם אם תקשיבי לפרק שלנו של דימוי גוף שנשים בתיאור הפרק, אז בפנייה של ארנולד שוורצנגר דיברנו על זה, שכאילו הוא דיבר על לשים את הדיבידנדים.
נכון.
שזה באמת נכון של להשקיע היום בשנים שאת נמצאת בהם, בבפנים שלך, זה השקעה לטווח הארוך יותר, כי יופי הוא גם ככה דבר חולף ומשתנה, ועכשיו יש לו משהו כאילו באמת מאוד מרכזי בשנים האלה, אבל בהמשך... יש המון קלישאות של היפות שנתקעות בגלל שכל כך הרבה שנים זה מה ששירת אותם, שהם בכלל, כאילו הבפנים לא פותח. אני חושבת שהדמות באחיות המוצלחות שלי, את נכון הדמות של נלי טגר? אז נכון היא כאילו יפה כזאת, וכאילו משהו שם תקוע. כאילו היא לא מצליחה להתקדם מעבר למה שכאילו המראה החיצוני שלה נתן לה במשך שנים, ובאיזשהו שלב, זה כבר, it doesn't pay the rent, כאילו, זה, אז כאילו, לא שאני טוענת שהחברה שלה חלילה עושה את זה, אני רק אומרת שהבן אדם שלא ישקיע בה בפנים, הוא ייתקע, בסוף ייתקע כאילו באיזה, וברגע שאת גם תביני את זה, ותביני את המקום הזה של להשקיע בעצמך, זה לא סתם, כאילו, יש בזה ערך עצום לעתיד,
כן.
אז זה כבר דבר בפני עצמו, אבל לא הייתי סותרת את זה שיש שם גם משהו שאפשר לעשות אותו, התייחס אליו ביחסים.
כן, אני גם רציתי לדבר על זה, שאני חושבת שלדבר עם החברה הזאת בעדינות, אבל לדבר על זה, ולשים את הדבר הזה על השולחן, מבלי לגרום לה להרגיש שאת מאשימה אותה, על זה שהיא מאוד מאוד יפה, זה משהו שיכול דווקא לחזק את הקשר ביניכן.
לגמרי.
ואני חושבת אבל שאם יש דבר שצריך לגשת אליו בעדינות, רוב הדברים שאנחנו אומרות דברו זה דברים עדינים, כן? מיניות, בני זוג, זוגיות. פה יש משהו שכאילו באמת בקלות יכול איכשהו ללכת למקום לא טוב. וכמו שאנחנו תמיד אומרות, לפעמים מה שאנשים צריכים זה פשוט תסריט. ולכן אפשר לעזור לך עם איזה תסריט.
כן.
איזה ניסוחים להגיע לשיחה הזאת.
תראי, אני חושבת שהדבר בעצם שהיא רוצה להביא, כמו שהרבה פעמים אנחנו מדברות עליו, זה פגיעות. היא מביאה את החולשה שלה אל מול החברה שלה. ואם היא שמה את זה על עצמה ולא על החברה, אז אין כאן סיכון. זאת אומרת, זה נורא עדין, היא יכולה לפרש את זה, היא יכולה את זה, אבל אם את מביאה את זה כאת כל כך יפה, ואני כאילו מסתכלת עלייך בעיניים מעריצות, ואני כאילו, אני מתפעלת ממך, ואני רואה איך החברה מגיבה לך, ולפעמים זה תופס אותי במקומות של החוסר ביטחון שלי, של המקומות שקשה לי, וזה לא קשור אלייך, אבל כן חשוב לי שתדעי שזה קורה. כאילו, אני הייתי רוצה שיהיה, אני אוכל לדבר על זה איתך. כאילו שיש לי לפעמים את החשש הזה שאת תגיעי ופתאום יגידו, פתאום יעדיפו אותך. וזה בכלל לא קשור למה שאת עושה, זה פשוט, זה קשור לאיך שאת נראית, ולאיך שהחברה מגיבה לזה. ואני אוהבת אותך, ואני כאילו, וכל הדבר, אבל זה קיים. עכשיו, כל הסיפור עם קנאה, כאילו זה כאילו, אנחנו הרבה פעמים מדברות על זה, זה פשוט mm-hmm. לדבר עליה. ואז את משתחררת מכל כך הרבה רגשות אשם, כי היא דיברה על זה של תעזרו לי להרגיש פחות לבד. והלבד הזה גם נורא קשור לזה שהיא מרגישה רגשות אשם על זה שהיא מקנה.
כן.
ואין שם תנועה. כאילו היא
גם מרגישה...
כלואה, היא לא יכולה לזוז שם.
כן, היא גם מרגישה, היא אמרה שזה שטחי, שזה מרגיש לה שהיא שטחית. Mm-hmm. חשוב לי להגיד, זה לא שטחי. Mm-hmm. אני חושבת שמי ששטחי כאן זה החברה, שכל הזמן עושה את ההשוואה ביניכן וגורמת לכן להרגיש כאילו אחת יותר יפה מהשנייה, וכאילו על אחת יש יותר ערך מהשנייה. זה ממש ממש לא שטחי להרגיש שאת נדחקת לפינה, לא משנה למה. שיש שם איזו דינמיקה כזאת, שהחברה שלך מקבלת יותר תשומת לב, שרואים אותה יותר. להפך, אני מרגישה שזה מאוד מאוד עמוק. ואני רוצה לפחות את זה להסיר ממך. Mm-hmm. את לא שטחית, זה בסדר. Mm-hmm. את מתייחסת כאן למשהו של רצון שיראו אותך, וכולנו רוצים את זה. Mm-hmm. כל האנשים רוצים שיראו אותם.
נכון.
מה זה יראו אותם? כאילו לראות מלשון לא ברמה של היופי, ושל החלק החיצוני, אבל שיראו אותנו.
כן.
שיתנו לנו מקום, וכאילו אני רוצה לתת לזה את התוקף, זה לא שטחי.
אני אגיד א', שכבר עשיתי פעם שיחה כזאת עם חברה שכיניתי לה, והבאתי את זה לתוך הקשר, ומאז משהו השתחרר בקשר.
וואלה.
בצורה מדהימה, כי שתינו יכולות פשוט להביא לפעמים את החלקים שאנחנו מקנאות אחת בשנייה. וממש, כאילו אומרות את, כאילו היא יכולה פשוט לכתוב לי כזה, וואי, אני מקנה שאת עושה את זה. Mm-hmm. וזה, יש בזה משהו, פתאום, כי מה קורה? כשאת לא יכולה לדבר על זה, אז זה בעצם יוצר מרחק נכון. ביניכן. עכשיו, היא כאילו לא פנתה ביחס למערכת יחסים שלהן, כן? היא כאילו פנתה נכון. של איך אני ארגיש יותר טוב עם עצמי.
נורד שהיא כן אמרה שגם ככה החברות שלהן מורכבת מבחינות אחרות, והיא אפילו לא יכולה להגשת לזה, בגלל שזה כאילו לוקח כזה מקום.
כן. אז, אבל כן, אם יש לך את הרצון כזה להשקיע בדבר הזה, ולשנות את היחסים, יכול להיות שהמורכבות הזאת, היא תיפטר רק מעצם זה שתשימו את זה שם, ומשהו יתחיל לזוז.
נכון, להיפתח.
ועכשיו אני אגיד משהו סותר. ואני אגיד שגם בסדר להגיד, שאם יש אנשים שלא עושים לנו טוב, זה בסדר גם להתרחק מהם. עכשיו, אנחנו לא עד הסוף יודעות מה קורה במערכת היחסים הזאת, נכון? כן. כאילו, היא הביאה לנו חלק מאוד ספציפי.
נכון.
אבל אם יש שם מורכבות, והיא מייצרת אצלך כל כך הרבה גם רגשות נחיתות, וכאילו, זה גם בסדר להתרחק ממי שמורכב לנו, קשה לנו, עושה לנו. כאילו, זה שאתם חברות מהילדות, לא אומר שאתם תמיד צריכות להישאר חברות.
כן, זה חשוב להגיד. אנחנו לא מתחזקים חברויות אך ורק בגלל שהן ותיקות, אלא בגלל שהן עושות לנו טוב.
נכון.
וצריך
תמיד לבדוק את זה.
בדיוק, צריך לבחון את זה. אני חושבת שכמו שאמרת, יש פה היבט אחד שמראה שזה עושה ללא טוב, ואולי זה הזדמנות להסתכל פנימה ולראות אם יש גם היבטים אחרים שעושים לא טוב. ויכול להיות שאולי כן שווה או לא שווה לעבוד על זה. זה באמת שאלה של להחליט אם אני רוצה עכשיו לעבוד על הדבר הזה מול הבן אדם, או שזה לא, נקרא לזה, או שזה לא שווה לי.
כן.
שזה פשוט עושה לי רע, ועדיף פשוט להתרחק. אין, קשה לדעת נכון. ממה שכתוב פה. אני גם רוצה להעלות את זה ש... אני חושבת שבגיל צעיר, הקטע של היופי תופס אנשים יותר. Mm-hmm. את דיברת כאילו על מה קורה כשאנחנו צעירים, ואנחנו נורא נורא יפים, ואז בשלב מסוים כאילו אנחנו, זה כבר לא תופס, כי זה לא לנצח. אבל אני חושבת שלא רק המראה שלנו משתנה, ואנחנו מתבגרים, והיופי צעירות שהייתה לנו, מעיין הנאורים כאילו עובר, חולף, אבל גם עם הזמן אנחנו מתבגרים ולא ישר מתייחסים דווקא לבחורה הכי יפה בחדר.
כן.
בגיל שלכן, בגיל 25, אני יכולה לתאר כמה זה אינטנסיבי התחושה הזאת, להיות בחורה בת 25, שמסתובבת עם בחורה בת, ככל הנראה, פחות או יותר בת 25, בסביבה שככל הנראה יש עוד אנשים בני 25 סביבכם, אני יכולה להבין למה זה הרבה יותר אינטנסיבי בתקופה הזאת, וגם להגיד שאני באמת מאמינה שאם באמת תישארו חברות, וכמו שאמרנו, זאת מישהי שאת באמת רוצה להמשיך להיות חברה שלה ולתחזק את הקשר ביניכן, אני מאמינה שאם תלכו קדימה בזמן, נגיד אני לוקחת אותך במכונת זמן, מטאפורית, בגיל 30, 35, 40, זה לא יהיה כמו שזה עכשיו. גם אתם תתפסו את עצמם אחרת, גם האנשים האחרים סביבכן יתפסו אתכן אחרת, והיופי כבר לא יהיה הדבר הראשון שמשחק תפקיד, כן.
נכון, וגם אני חושבת שאפרופו כאילו, מה שאת אומרת שהיופי לא רק משחק תפקיד, במידה והתכלית היא כן להביא את זה לקשר שלכן, זה יאפשר יכול להיות גם לה להביא את החוסר ביטחון שלה בכל מיני דברים, כי הרי היא לא באמת, כאילו היופי שלה...
היא לא האדם המושלם.
כן, בדיוק, וגם יכול להיות שלפעמים היופי שלה הוא הרבה פעמים דווקא מכשול בשבילה, כי זה הדבר הראשון שמתייחסים אליו, כי אחרי כן. זה יש לה את חובת ההוכחה, כי היא מושכת יותר תשומת לב, כאילו יש שם גם את,
את החסרונות
של זה. את הפקטורים האלה.
כן.
אבל אין ספק שבאמת השיט שלך הוא כפול ומכופל, רק מעצם העובדה שזה כל כך קשה דימוי גוף, ואליו...
לא צריך גם את החברה שנראית כל כך מושלם לידינו.
בדיוק.
בזמן שאנחנו...
בדיוק. ואז גם פשוט גם להיות לעצמך בחמלה, ולא לכעוס על עצמך, כאילו שיש בך משהו פגום, או שאת לא בסדר, או ש... וזה נשמע שכבר התחלת לעשות את העבודה הזאת.
כן. אני חייבת להגיד גם שאני עושה מה שאנחנו אוהבות לעשות הרבה, שזה קצת ריפריימינג. נכון שכאילו הדבר הזה הוא pain in the ass. כאילו, אני אומרת את זה מתוך הזדהות, זה באמת קשוח. וגם, זה נותן לי הזדמנות שוב ושוב, זה מציב לי מראה, כל פעם שמתייחסים לחברה הזאת, ומתלהבים ממנה, ונותנים לה יותר תשומת לב, וכו וכו, זה מציב לי מראה, ואומר לי, תחזרי לידיעה שאת שווה, ואת אהובה, ואת יפה, ואת מיוחדת.
ומאמן אותה בזה.
בדיוק. אני מרגישה שזה שיש לי חברה כזאת גם, זה רק חיזק אצלי את הצורך והיכולת, זה חידד לי את היכולת להזכיר לעצמי, שאני בן אדם בפני עצמי, ואני מיוחדת, ואני שווה, וזה שעומדת לידי עוד חברה, שהיא בן אדם נפרד, שיש לה דברים מסוימים להציע, זה לא מבטל אותי, ואת הייחודיות שלי, ואת היופי שלי, וכו וכו. אז באיזשהו מקום, אני חושבת שזה גם יכול, כן, זה מאוד מכביד, אבל זה גם יכול להיות משהו שמחזק אותנו.
מהמם. כמו הכאבי גב שלי שגורמים לי לעשות ספורט. זה הריפריימינג.
יפה, יפה.
אז חברה של, אנחנו מחכות לשמוע ממך.
כן, אנחנו מתות לשמוע מה קרה.
אז שיהיה לך המון בהצלחה, ואנחנו נמשיך לפנייה הבאה שלנו. שיט של אחרים. אז טרנטינו בן 25. כשהייתי נער, הייתי במרכז של דרמה משפחתית, בגידה של אחד ההורים שהתפוצצה ביום בהיר. הייתי חשוף מאוד לכאבים, לבעיות, הייתי אוזן קשבת להורים ומגשר, פסיכולוג, יועץ, והתנתקתי מהסביבה החיצונית כמו חברים. שנים עברו, ואני שם לב לדפוס שחוזר בחיים שלי. כשאני מקבל אהבה גדולה ואמון שנבנה לאורך המון שנים, אני מפתח מעין תלות, וכשמשהו קורה, גם אם קטן, אני נפגע עמוקות ומרגיש הכי בודד ולא רצוי בעולם. גם כשהצד השני מרגיע, תומך, אוהב, אני עדיין מרגיש לבד ואשם. אני מתחיל טיפול, אבל התחושה הזאת שאני מאכזב את החברים שאני הכי אוהב בעולם, ומלווים אותי המון שנים, גורמת לי להרגיש כאב מטורף. אני שונא את העצב הזה שצץ פעם בכמה זמן. אני שונא לאכזב את אלה שאני אוהב אותם ואוהבים אותי. איך לשחרר את הכאב? איך להזכיר לעצמי שאני אהוב, גם ברגעים שאני מרגיש לבד.
איזה פנייה יפה.
ממש יפה.
אני מרגישה כאילו, טרנטינו, ליבי יוצא אליך, גם על, כאילו, כמה שהיית שם לצד המשפחה שלך, כמה שכאילו, היית נער, נכון. ועדיין כאילו, איכשהו מצאת את הכוחות להיות דווקא הגורם התומך,
נכון.
שהכל מתפרק סביבך, ועכשיו אתה מרגיש שאתה כאילו משלם את המחיר על זה, למרות שבעצם... נתת מעצמך, ועכשיו זה לוקח ממך.
נכון.
ואני מרגישה שזה מין תחושה כזאת של, אוף, החיים הם לא פיירים, נכון. הם לא הוגנים.
Mm-hmm.
למה זה שכאילו אני הייתי צריך לשלם מחיר אז, ועכשיו אני צריך לשלם שוב, עוד מחיר. וזה לא אשמתך שהיית צריך להתבגר כל כך מהר, ולחוות דברים כאלו בגיל צעיר, ואני ממש מבינה איך זה ככל הנראה, יצר אצלך את הדפוסים והפחדים והחששות, שמהם אתה רוצה להשתחרר היום.
נכון.
ומצד שני, יש פה איזה מסע שאני רואה כאילו את ההתחלה, את האמצע, ואתה בעצם שואל, ואיך אני מגיע לא לסוף, אלא איך אני כאילו סוגר את השלב הזה בחיים שלי, ופותח משהו חדש, שהוא מרענן, ולא עם כל המטענים האלה. וזה, יש בזה משהו אופטימי. כאילו, אני רוצה להשתחרר.
האמת שזה ממש מרים לי להנחתה, שאני חושבת שציטטתי את זה כמה פעמים, זה ציטוט של דוקטור הרוויל הנדריקס, שזה זה שהגה את שיטת אימאגו, שדיברתי עליה כמה פעמים פה, שהוא אומר, אנחנו נולדים בקשר, אנחנו נפגעים בקשר, ואנחנו נרפאים בקשר. שזה בדיוק התהליך שדיברת עליו. נכון? את אמרת, כאילו, זה נשמע שאתה מתחיל כאן לאיזשהו תהליך.
כן.
וזה בעצם ההבנה הזאת, שהוא כבר נמצא בתהליך, גם ראוי מאוד לציון זה שהוא אמר שהוא התחיל ללכת לטיפול, שאנחנו תמיד מריעות לאנשים שמספרים לנו שהם כבר בטיפול, וזה לא נדרש שזאת תהיה אחת העצות שלנו.
יפה.
נכון. אבל זה באמת, הדבר הזה שהוא עובר עכשיו, הוא בעצם עושה איזשהו עיבוד לחוויה הטראומטית שהייתה לו בילדות.
בקשרים של העבר.
בדיוק.
כן.
והיא פוגשת אותו בתוך הקשרים.
היום.
בדיוק. כן. הקטע הזה שבעצם האירוע, כאילו זה לא, אני לא הייתי רוצה בהכרח לקרוא לזה טראומה, אבל נגיד מה שהוא חווה שם זה טראומה, אז זה בעצם אירוע נפשי שאותיר חותם עמוק בשלב בחיים, שבו בעצם הוא לא יכל להתמודד איתו.
Mm-hmm.
כן? כי הוא היה צעיר, הוא הסביר, כאילו זה היה ממש בילדות. אז בעצם הדברים האלה קרו לו, אבל הם לא נחוו ולא עובדו.
Mm.
והוא לא בעצם היה שם כדי להרגיש את מלוא הרגשות שהיו שם בעצם. הוא לא הכיל את כל הרגשות האלה.
ועכשיו הוא כן מסוגל, את אומרת.
עכשיו, בדיוק, עכשיו הוא מסוגל, אבל יש לו איזו ציפייה לא אפשרית מעצמו, שהוא בעצם מבקש. הוא כאילו אומר, בזמן שאני כועס ונסער וזה, אני רוצה להרגיש אהוב. וכאילו, הוא כאילו אומר, אני רוצה בזמן השריפה לחבוט אותה עם כוס מים. כאילו, יש שם איזה ציפייה, כשאנחנו מרגישים את הרגשות הסוערים, אז רגשות אחרים לא נמצאים שם באותו רגע.
נכון.
וזה בסדר שברגעים האלה אתה לא מרגיש אהוב, יש שם איזה שחזור של הדבר הזה שאתה חווה.
אני אגיד את זה במילים קצת אחרות, כי אני מרגישה שזה מאוד מתחבר לאיזושהי תחושה שהייתה לי. הוא שואל איך לשחרר את הכאב, ומרגיש לי שמקום טוב להתחיל בו זה במילה שונא. הוא השתמש במילה שונא. אני מאמינה שיש דרך כאילו לעשות שלום עם התחושות האלו, ולקבל אותן יותר מאשר לשנוא את זה שאתה מרגיש אותן. ובעצם ברגע שלומדים להכיל את זה שכאילו יש לי תחושות קשות שקשורות לדפוסים ולעבר ולמערכות יחסים שלי, ואני לא שונא את זה שאני כזה כזה כזה, אלא אני מקבל את זה שיש פה איזשהו כאב, ואני לומד להתמודד עם הכאב הזה. ולכן התמקדתי במילה שונא. לא צריך לשנוא את זה שאני עושה ככה וככה כשקורה ככה וככה, אלא להבין שזה חלק ממנגנון ההתמודדות של הנפש שלי.
נכון. אז בעצם יש כאן שני מוקדים. אחד זה קודם כל להיות ער לדבר שקורה לך, אתה שם כבר. נכון?
נכון.
כאילו בעצם כן. אתה עשית את החיבור בין האירוע שקרה לך בילדות, אתה מבין שזה משתחזר עכשיו במערכות יחסים.
אתה הולך לטיפול.
ואתה הולך לטיפול, בדיוק. אז יש כאן עוד מקום שאתה בעצם יכול להביא את זה לתוך הקשרים האוהבים שלך. וקודם כל באמת לדבר על הקושי שאתה חווה, ושיכירו את החלק הזה בך.
זה גם חלק מהלעשות שלום עם ההתמודדות עם הכאב. שאנשים אחרים גם יראו שזה חלק מהמציאות שלך, זה חלק מהחוויה שלך, שגם הם יקבלו את זה.
בדיוק. ולהגיד, ברגעים מסוימים, יש איזה רגע שאני משתבלל, אני נכנס לעצמי, אני לא מסוגל, אני לא משנה מה תגידו לי, יש את הרגע הזה שזה קורה, ואני רוצה שתדעו, שאני נמצא שם ברגע הזה. ואז אתה נותן להם גם, א', פחות להיפגע ממך, כי יש להם קונטקסט, והם מבינים, וגם אולי קצת יותר לעבוד איתך. איך לעבוד איתך ברגעים האלה.
כן.
שאני חושבת שזה משהו שגם בתוך טיפול, אתה לאט לאט תבין כזה מה בעצם אתה צריך ברגעים האלה.
זה גם מחבר אותי לזה שכאילו הוא התחיל את החיים, נקרא לזה, את חייו הבוגרים, בתור נער, כמי שצריך כאילו להכיל את האחרים, ושלא יכול לבקש את מה שהוא צריך, להגיד מה הצרכים שלו.
נכון, ממש.
ועכשיו זה בא לידי ביטוי בזה שדווקא, כן, אתה תבוא ואתה תגיד להם מה אתה צריך.
נכון.
ואתה בעצם תביא את מה שלא היה לך אז, שלא יכולת אז להביא, אז עכשיו אתה תעשה את זה.
נכון. והדבר האחרון שישר התחבר לי כשקראתי את הפנייה הזאת, זה יצא לא מזמן, אבל כשהפרק הזה יצא, זה כבר יצא לפני כמה חודשים. יצא כזה סרטון של אודי קגן, ראית אותו?
אוי, איך אנחנו אוהבות את אודי קגן. תקשיבי, אנחנו צורכות תכנים שונים, אני ואת, סדרות שונות, מוזיקה שונה, פודקאסטים.
אבל אודי קגן...
אבל אודי קגן, איך אומר חבר טוב שלי, כשאנחנו רואים בחור ששנינו נמשכים אליו, אז הוא אומר לי, כאן אנחנו נפגשים. אז אודי קגן, כאן אנחנו נפגשות.
לגמרי, לגמרי. אז נכון, יש את הסרטון שלו, שהוא כזה, נראה לי, אני לא זוכרת איך קוראים את זה, אבל זה סך הכל כאב שהוא קורא. אז שתלו שם מהסופרנוס משום מה. ראית את זה?
לא.
יו, את לא ראית את זה. היה לך כיף.
לא נפגשנו.
לא נפגשת. אבל קיצר, זה סרטון שאודי קגן התראיין לאיזה פודקאסט.
יו, את עושה לי חשק.
ואז ערכו אותו, ושתלו שם קטעים מהסופרנוס, שאני חייבת להגיד שלא הבנתי למה, אבל בסדר. כאילו, סבבה, כאילו, זה מנחיש קצת, אבל הוא מדבר באמת על זה שאנשים מפחדים לחוות את הכאב במלוא עוצמתו. נכון. ומה שהוא אומר שם בסרטון, זה סך הכל כאב. זה סך הכל כאב, זה לא מפלצת, היא לא תאכל אותך.
זה זה שהוא אומר, מה אתה תינוק?
לא.
לא? כי הוא דיבר על זה גם בפודקאסט עם, איך קוראים לו, דור כאן.
זה תמה שהוא כבר הביא.
זה גאון.
אבל זה עכשיו גם, אני חושבת, זה גם זה סביב כאילו כל השיח שיש עכשיו על פוסט טראומה, וכאילו מה שקורה.
אין על אודי קגן.
אין על אודי קגן, אבל כשאני כאילו קראתי את הפנייה הזאת, אני רציתי כאילו לתת לו גם הרשאה, להיכנס בתוך הכאב, כי בעצם היה שם כאב נורא נורא גדול בילדות, ומאז זה נשמע, וזה גם החוויה שאודי קגן מתאר, שכל הזמן יש את להתחמק מהכאב, לחמוק ממנו, לפחד שהוא יגיע. וכאילו, המסר הוא לתת לכאב לשטוף אותך. כן. לעבור דרכך. אז הרגעים האלה באמת של השערה, של הזה, כאילו לקחת אותם לאיזה רגע של תכאב, תכאב מכל הלב, זה באמת מורכב. דיברנו לפני כמה פרקים על גבריות, וכמה מאפשרים לגברים לכאוב, אבל אם אתה כותב ככה, אני מרגישה שאתה במקום שאתה יכול לאפשר את זה לעצמך, ואני בטוחה שגם החברים שלך, אתה תלמד אותם שיעור משמעותי לחיים, של מה זה להיות שם עבורי כשאני כואב,
כן.
ולא לנסות למשוך אותך משם, להוציא אותך משם, אלא פשוט להיות איתך.
כן.
בכאב.
כן, ובעיקר פשוט להבין שזה מה שקורה כרגע, ושזה לא עניין של כאילו, אני חבר לא טוב.
נכון.
אני כאלה דברים.
אני חושבת שבתקשורת מקרבת הוא מדבר על זה, שכאילו כשאנחנו מרגישים רגש מסוים, אנחנו לא יכולים להרגיש רגשות אחרים. כאילו כשאני מרגיש כאב, אני לא יכול להרגיש את האהבה שאני מרגיש אותה. כשאני מרגיש כעס, אני לא יכול להרגיש את השמחה שהרגשתי קודם. כאילו זה מה שממלא אותי כרגע.
כן.
אז לתת לזה מקום, ולא לנסות להילחם בזה, עם הכוס מים של באמת זה שהם אומרים שהם אוהבים אותך, זה כרגע לא מה שמשמעותי. כי אתה חווה את הכאב במלוא עוצמתו.
כן. וגם חלק מלאהוב אותך, זה לא רק להגיד שאוהבים אותך, זה גם להכיל את זה שאתה עכשיו בתוך הכאב. נכון. בעצם. טוב. טרנטינו. וואו. בא לי להכיר אותך, אתה נשמע בן אדם ממש מיוחד.
נכון.
רק לומר, רק להרים.
ממש.
גם לא.
נכון.
אז תודה שהייתם איתנו, מאזינים ומאזינות. אם הפרק הזה דיבר אליכם, אליכן, ואתם חושבים שהוא יעשה טוב למישהו אחר, חברים, משפחה, תעבירו אותו הלאה. ותדרגו אותו גם 5 כוכבים, איפה שאתם לא שומעים אותו, יש שם מקום כזה למעלה בזה, בין אם זה ספוטיפיי, אפל, whatever, כי זה יעזור לזה להגיע לעוד אוזניים. יכול להיות שזה יעשה טוב לעוד אנשים. וגם תעקבו אחרינו באינסטגרם, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. וזהו, נשתמע בשבוע הבא.
יאללה, ביי.
ביי.
אני ממש צריך את זה. מה אני יכול לעשות במצב כזה?